דומא מנחה, משה רבנו, יציאת מצרים ומה שביניהם.
דברי הלביב, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דברי הימים, פרק מספר 4, דומא מנחה, משה רבנו, יציאת מצרים ומה שביניהם. א' בניסן, שנת 2554 להצהרת כורש. אני אילן אבקסיס. משה רבנו תופס מקום מרכזי במסורת היהודית, והוא גם דמות נערצת, הן בנצרות והן באסלאם. בפרק נבחן מסורות שטושטשו והועלמו מהתורה, אך מקורות בתר מקראיים חשפו בפנינו, אם ברמז דק ואם במפורש. נתחיל עם לידת משה. הרקע ללידת משה היא גזירת פרעה כזכור. ציטוט: ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויומר, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים שתי אבנים שהאישה הייתה שמה את כפות רגליה וקורעת ללדת. אם בן הוא, והמיתן אותו. ואם בת היא, וחיה. דילגתי קצת. ויצב פרעו לכל עמו למור. כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. סוף ציטוט. ועולה התמיהה, מדוע להרוג את הזכרים? זהו כוח עבודה טוב. אם רוצים להכחיד את העם, מוטב להרוג את הנקבות. גבר יכול לעבר 365 נקבות ואף יותר בשנה. נקבה לעומת זאת יכולה להתעבר פעם בשנה בערך. חז"ל שהתלבטו בעניין זה השיבו במדרשים השונים. המדרש להלן עונה על השאלה שהזכרנו. מדוע להרוג את הזכרים? ציטוט: אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, אף על עמו גזר, פרעו הכוונה, ולמה עשה כן? שהיו אסטרולוגים אומרים לו, לפרעו, גואל ישראל נתעברה ממנו אמו, ואין אנו יודעין אם ישראל הוא או מצרי הוא. סוף ציטוט. פרעו חשש שמה התינוק יגאל את ישראל משעבוד מצרים, ושאף להרוג אותו. היות ולא יודעים מי הוא, ליתר ביטחון נהרוג את כולם. וממשיך המדרש, ציטוט: למה גזרו להשליחן ליאור? לפי שהיו רואין האסטרולוגין שמושיען של ישראל על ידי מים ילקה, יענש הכוונה, והיו סבורין שבמים יטבע, ולא היה אלא על ידי באר מים נגזר עליו גזרת מוות, שנאמר, ציטוט מתוך ספר במדבר: יען לא האמנתם בי, כשהוציאו מים מן הסלע, הכוונה. סוף ציטוט. האסטרולוגים זיהו נכונה שמושיעם של ישראל יענש במים, אבל הם לא הבינו כי מדובר במעשה הקעת הסלע ובעונש של אי הכניסה לארץ. הוא ממשיך המדרש, ציטוט: מה צורך לפרעו לקיים הנקבות? אלא כך היו אומרים, המצרים הכוונה, נמית הזכרים וניקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצרים שטופים בזימה. סוף ציטוט. מדובר כנראה במסורת שנדחתה מהתורה, תוך ניסיון די מוצלח לגמד את דמותו של משה ככל הניתן. הרי מעשיו המופלאים של משה יכלו בקלות לגרום לטשטוש ההבדל בין השולח לשליח. המרחק מפה ועד פולחן אישיות הוא זעום. שימו לב שלכל דמות מקראית יש בקורות חייה לפחות מעשה אחד שלילי. אברהם הפקיר את אשתו ושיקר. יעקב גנב את הברכה וכולי. אין צדיק מושלם, וממילא אין מה להעריץ אדם שהוא לא צדיק מושלם. זו בדיוק הסיבה שמקום קבורתו של משה לא נודע. הסבר דומה נתן יוספוס בספרו קדמוניות היהודים, ספר בו הוא תיאר את ההיסטוריה של עם ישראל עבור הקהל ההלניסטי רומי, קהל שתהה מי הם אותם יהודים שמרדו באימפריה הרומית. וכך כתב יוספוס, ציטוט, אחד ההצטגנינים, אסטרולוגים הכוונה, הודיע למלך שעתיד באותו זמן להיוולד איש בישראל שישפיל את כבוד מלכות מצרים וינסה, בסין ואלף, את עם ישראל. סוף ציטוט. דמות מעניינת, המאירה את משה, היא ישו. מן המפורסמות הוא כי ישו מעוצב מבחינה ספרותית כמשה שני. משה הביא את הברית הישנה וישו את הברית החדשה. כך למשל, בכנסיית ההשתנות בהר תבור, יש ציור של ישו שהוא בדיוק כמו משה בהר סיני. עיצוב דמותו של ישו בזיקה למשה רבנו נועדה ליצור קשר ברור בינו לבין משה. ומתוך עיצוב המסורות על ישו, ניתן להשליך אחורה על מסורות בנוגע למשה. מי שעיצב את ישו בדמות משה, התבסס על מסורות המוכרות לקהל קוראיו. אחרת, מה הטעם? ציטוט מהברית החדשה, בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, בימי הורדוס המלך, הורדוס אנטיפס, בנו של הורדוס הגדול, באו לירושלים חכמים מן המזרח. שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? כי ראינו את כוכבו במזרח, ובאנו להשתחוות לו. כאשר שמע זאת הורדוס המלך, נדהם, הוא וכל ירושלים עמו. דילגתי קצת, ומלאך אדוני נראה אל יוסף בחלום ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו, וברח למצרים, והיה שם עד אשר אומר לך, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה ויצא למצרים. שם נשאר עד מות הורדוס. זה לא לקח הרבה זמן. כאשר ראה הורדוס כי הטלו בו החכמים, רגז עד מאוד ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה מבני שנתיים ומטה. לפי העת אשר קבע מפי החכמים. סוף ציטוט. סיפור דומה סופר על הניסיון להרוג את קורש, לימים הגדול, על מנת למנוע ממנו לרשת את סבו. ידוע הסיפור על אדיפוס, שאביו רצה להרגו, פן אדיפוס יהרוג את האב, והדברים ידועים. מכלל המסורות לעיל, עולה, כי גזרת פרעו כוונה לפגוע ישירות במשה. למרות הגזרה, משה נולד. תיאור לידת משה הוא סתמי. סתמי מדי, לדמות כזו משמעותית ומרכזית. ציטוט, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה, ותלד בן. סוף ציטוט. אנשים סתמיים ללא שם. איש לוי, בת לוי, זהו. התורה ניסתה לגמד את סיפור הלידה, וקיצרה ככל יכולתה. המשך הסיפור על משה רומז לעוד רכיבים שהועלמו. בסיפורי לידה פלאיים ישנם מספר רכיבים. זוג חסוך ילדים, לא פעם מדובר בזוג קשישים, שהיריון כבר לא בא בחשבון, אישה עקרה, הודעה אלוהית, לפעמים אויבי הילד מנסים להורגו, ולבסוף הריון קצר ואו לידה פלאית. כך יצחק אבינו, יעקב ועשיו, שמשון, שמואל, ובן השונמית במקרא, ומחוץ למקרא מוכרים אדיפוס, כורש מלך פרס, הורדוס הגדול ועוד. באופן מפליא, דווקא גואל ישראל ממצרים נולד כבדרך אגב. שום כלום שלידה מוכוונת על ידי האל. כפי הנראה, היה סיפור שטעם את הדגם הזה פחות או יותר, סיפור שעוקר וסורס לצורתו הנוכחית על מנת להפחית מדמותו של משה רבנו. מסורות בתר מקראיות העלו על פני השטח את מה שהתורה ניסתה לדחוק. הבשורה להלידה מופיעה אצל יוספוס, ציטוט, ואלוהים ריחם עליו, על אמרם, ונתרצה לתחינתו ועמד עליו בשנתו. דילגתי קצת, והנה דברי אלוהים לאמרם, כי אותו הבן, שבגלל פחדם מפני היוולדו, דנו המצרים למיטה את ילדיהם של כל ישראל, שלך יהיה, ויעלה מעיני השוקדים עליו לאבדו. סוף ציטוט. מהמסורות הבתר מקראיות, ברור מדוע פרעו גזר על הזכרים. וסיכם זאת המדרש, ציטוט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לפרעו הכוונה, רשע, מי שנתן העצה הזאת, טיפש הוא. היה לך להרוג את הנקבות, אם אין נקבות, אין זכרים. מאיכן נישאו נשים? אישה אחת אינה יכולה ליטול שני אנשים, אבל איש אחד יכול ליטול 10 נשים או 100. סוף ציטוט. אף הריונה של יוכבת היה בו מן הפלא. לפי המדרש, היא הייתה בת 130 בלדת משה. ציטוט. את בת לוי, כלומר מצטטים קטע מקראי ודנים בו, אפשר בת 130 שנה הייתה, הוא קריא לה בת, ואמר רבי חמה בר חנינה, יוכבת הייתה, והיא הייתה, הורתה בדרך, כלומר, אמה התעברה כשבני יעקב ירדו מצרימה, ולדתה בין החומות, כלומר, נולדה בדיוק עם ההגעה למצרים, שנאמר, בספר במדבר, ושם אשת עמרם יוכבת בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לדתה במצרים, ולא הורתה, הוא קריא לה בת, כלומר, קורא לה בת, אמר רבי יהודה בר רבי זווינה, והוא נותן הסבר אחר, שנולדו בה סימני נערות. סוף ציטוט. קביעת הגיל של 130 מתבססת על מדרש אחר, לפיו שעבוד מצרים נמשך 210 שנים, בניגוד לנתון המקראי של 400 או 430 שנה. לפי המקרא, משה הוציא את בני ישראל בגיל 80, ויוכבת נולדה בדיוק ביום בו בני ישראל הגיעו למצרים, ולדתה בין החומות כאמור, הרי היא הייתה בת 130 בלדת משה, 210 פחות 80 שווה 130. אף לדתה את משה הייתה קלה וחלקה. ציטוט, ותר האישה ותלד בן. אמר רבי יהודה, מקיש לדתה, להורתה. מה הורתה שלא בצער? כלומר, התעברותה ללא כאב. אף לדתה שלא בצער. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה. סוף ציטוט. הריונה קל ולדתה ללא כאב וללא אפידורל. נשים צדיקות לא זכו בגורלה, כלומר פתקה של חווה. הכללה בעצב תלדי בנים לא חלה עליה. במדרש הגדול, שהוא חיבור יהודי מתימן מהמאה ה-14, נכתב על זמן הריונה, בגיל 130 כאמור, ציטוט, באותו לילה שנתעברה, ראה פרעו החלום, וממנו מנו 9 חודשים. והם לא ידעו שכל הנביאים לא נולדו אלא ל7 חודשים. ומשה הוא אב לנביאים, ונולד ל6 חודשים ושני ימים, מן החודש השביעי שהוא זין באדר. סוף ציטוט. כלומר, לא רק שהלידה הייתה קלה, אפילו ההיריון היה קצר במיוחד. הלידה לאחר 6 חודשים מסבירה מדוע יוכבת הצליחה להצפין אותו 3 חודשים בלבד. המצרים חשדו ביוכבת שהיא נושאת את גואלם של ישראל, חיכו 9 חודשים מיום שעמרם החזיר את יוכבת, במדרש אחר סופר שהיא גורשה והוחזרה, אבל יוכבת ילדה כבר בחודש השישי, ואחרי 3 חודשים באו המצרים לחפש אותו, ולכן היא הצפינה אותו 3 חודשים. ונמשיך, ציטוט, ותר אותו כי טוב, ותצפנהו 3 ירחים. סוף ציטוט. ומאליה עולה השאלה, כלום יש אמא שלא רואה את בנה כיפה וכמושלם בילדים? מה זאת אומרת ותר אותו כי טוב? יש פתגם בערבית, כול קירד בעין עומו רזל, כל קוף בעיני אמו איילה, הרי כל ג'וק בעיני אמו ראוי לבוק, כל תיקן בעיני אמו חתן. המדרש לא נתן לנושא זה לחמוק. ציטוט, ותר אותו כי טוב הוא, ופה התפתח דיון אבל אני מדלג לעיקר, אחרים אומרים נולד כשהוא מהול, נימול לא מהול, כן? ורבנן אמרי, בשעה שנולד משה, נתמלה כל הבית כולו אורה. כתיב החה, כלומר כאן, ותר אותו כי טוב הוא, וכתיב התם, כלומר שם, בראשית סיפור הבריאה, וירא אלוהים את האור כי טוב. סוף ציטוט. הדרשן חיבר בין כי טוב בפרקנו, לבין ההופעה הנוספת והיחידה של הביטוי כי טוב במקרא. והסיק שהבית התמלא אור. גם נולד נימול, כלומר עם קשר חזק לאלוהים, וגם הבית התמלא אור. בזוכרנו את לידת ישו, שעוצב כמשה שני כזכור, עניין האור יקבל חיזוק. ציטוט, בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, בימי הורדוס המלך, באו לירושלים חכמים מן המזרח, שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? כי ראינו את כוכבו במזרח, ובנו להשתחוות לו, דילגתי קצת. הם שמעו את דברי המלך והלכו. והנה הכוכב שראו במזרח התקדם לפניהם, עד אשר בא ונעמד מעל למקום שהיה שם הילד. כראותם את הכוכב, שמחו שמחה גדולה עד מאוד. הם נכנסו לבית וראו את הילד עם מרים אמו, נפלו על פניהם והשתחוו לו, ופתחו את צרורותיהם והגישו לו מתנות, זהב ולבונה ומור. סוף ציטוט. ברקע הסיפור על ישו, הבשורה לאב, ההיריון הפלאי, האור, הניסיון להרוג את התינוק, עומדת המסורת על משה. יש לזכור כי הבשורה לפי מתי, היהודי, נועדה ליהודים בטרם פילוג הנצרות מן היהדות, ומובן שהשימוש הוא בדימויים הברורים לקהל קוראיו. ונמשיך עם סיפור הצלת משה, ציטוט, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה, וחמר, ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. סוף ציטוט. התיבה הונחה על שפת היאור, ותשם בסוף על שפת היאור. אל תאמינו למה שרואים בסרטים, שמשה נסחף בזרם. גם שיבוש שיר הילדים הידוע של קדיש סילמן תרם את חלקו לרעיון שמשה שט בזרם, ואלו מילות השיר הנכונות. דומה מנחה, תיבה קטנה, על שפת היאור הזך, ובתיבה משה הקטן, ילד יפה ורח. הס הגלים השובבים, משה הקטן פונח, לא יתבע, חיו יחיה, ילד זה הקט. נחה, לא שטה, נחה. למרבה הבושה, ניסיתי למצוא את השיר בגרסה הנכונה, אבל כל הגרסאות ביוטיוב ובכלל מדברות על דומם שטה. אבל אתם יודעים את האמת, ואנה הקפידו לשיר עם ילדיכם דומם נחה, כי זה מה שכתוב במקרא. מרים השאירה את התיבה בין קנה הסוף ועמדה בצד לשמור עליו. הרי אילו התיבה הייתה נסחפת בזרם, איך הייתה שומרת עליו? המילה תיבה מופיעה במקרא רק בעוד מקום אחד. ציטוט, ויומר אלוהים לנוח, דילגתי קצת, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. סוף ציטוט. הבחירה במילה תיבה אינה מקרית, ונועדה ליצור קשר רעיוני בין הצדיקים שניצלו באמצעות תיבה. הרבה צדיק. לחלק מסיפורי המקרא יש מקבילות חוץ מקראיות, הבריאה, המבול וכולי. וגם לסיפור לידת משה יש מקבילה מרתקת. מדובר בסיפור לידתו של סרגון מלך אקד, מלך בסביבות 2400 לפני הספירה. סביב דמותו של סרגון נקשרו אגדות רבות. אחת מהן דנה בלידתו והצלתו המופלאה על ידי תיבה השטה בזרם. היות והקדשתי פרק מיוחד לסיפור לידת סרגון, לא נרחיב את הדיון. בדף הפרק שמתי קישור. והמשך הסיפור, ציטוט, ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר, מילדי העברים זה, ותומר אחותו אל בת פרעו, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? ותומר לבת פרעו, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, ותומר לבת פרעו, הליכי את הילד הזה, והניקוהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד, ותניקהו, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעו, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותומר, כי מן המים משיתיהו. סוף ציטוט. בת פרעו מצאה את משה, ומרים הייתה ברגע הנכון ובמקום הנכון על מנת שיוכבת תניק את משה. נקודה חשובה לציון. משה גדל כמצרי. שפת אמו היא מצרית, לא עברית. הטענה כי משה הוא כבד פה וכבד לשון, משמעה כי הוא מדבר עברית עם מבטא. לא מגמגם. הרי עם פרעו הוא דיבר חופשי, כנראה במצרית, ובספר דברים הוא נותן נאום של 34 פרקים ברצף, ולא מתבלבל לרגע. היה לו מבטא, לא גמגום. והנה, סוף סוף לילד יש שם. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיהו. זהו מדרש שם, כלומר הסבר לשם. הילד נקרא משה, כי הוא נמשה מהמים. למרבה הצער, מדרש שם זה הוא שגוי. מי שמשו אותו מהמים, הוא משוי, לא משה. סביר שבת פרעו לא דיברה עברית. משה הוא שם מצרי. מדובר למעשה בחצי שם. פירוש המילה משה הוא הילוד, זה שנולד. כך למשל, רעמסס, משמעו, זה שנולד לאל רע, אל השמש. כך המלך תחותמס השלישי, למשל, פירוש שמו, זה שנולד לאל תחות. שמו של גואל ישראל היה משה משהו. זה שנולד, חסר שם האל. מחבר הסיפור הכיר את השם משה ונתן לו הסבר עברי. בין אם לא הבין מצרית, ובין אם הבין, אבל העדיף להשמיט את הרקע המצרי של השם. גם פנחס, מצאצאי אהרון, הוא שם מצרי שמשמעו הקושי. עניין פנחס הקושי מעביר אותנו לפסוק מוזר מעט על אשתו של משה. ציטוט, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. סוף ציטוט. אזכור האישה הקושית מעורר בעיה. הרי ידוע שמשה התחתן עם ציפורה. אז מהכן הופיעה האישה הקושית? היו שפטרו את הבעיה בפשטות. ציפורה היא הקושית. וזהו. בלשון המקרא, קוש היא הארץ שמדרום למצרים. סודן של ימינו, לכל היותר אתיופיה. ציפורה היא מדיינית, כלומר מאזור סיני, צפון ערב. לא מסתדר. מסורות בתר מקראיות מגלות לנו פרק נוסף מחיי משה, פרק שהועלם מהתורה. כזכור, משה היכה איש מצרי וברח למדיין. מסורות מאוחרות מספרות שעד שהגיע למדיין, משה עשה עוד כמה דברים בחייו. המקור הקדום ביותר על אירועים בחיי משה לפני הגעתו למדיין, יש אצל ארטפנוס, שהיה היסטוריון, ככל הנראה יהודי מאלכסנדריה, שחי במאות השלישית והשנייה לפני הספירה. כתביו עבדו אמנם, אך קטעים מחיבורו על היהודים, צוטטו אצל קלמנט מאלכסנדריה ואוזביוס אב הכנסייה. וכך סופר, ציטוט של אוזביוס את ארטפנוס, אך חנפרה קינה במשה, בשל הצלחותיו ואהבת ההמון אליו, וחשב להתנכל לו. כשפלשו הקושים למצרים, נמצאה ההזדמנות. חנפרה שלח את משה נגדם, עם צבא עיקרים, במטרה שהצבא יובס ומשה ימות בקרב. אבל משה ניצח את הקושים ופלש לארצם. לאחר הניצחון הוא בנה עיר. הקושים התפעלו ממשה, אהבו אותו, ואף למדו ממנו את מנהג ברית המילה. סוף ציטוט. בטרם משה הגיע למדיין, הוא היה בארץ קוש. את ביקורו של משה בארץ קוש הרחיב ופיתח יוסף בן מתתיהו בספרו קדמוניות היהודים. שם סופר כי הצבא המצרי בהנהגת משה צר על בירת הקושים. ציטוט. למלך הקושים הייתה בת וטרביס שמה. היא ראתה את משה כשהוא מוליך את צבאו סמוך לחומה ונלחם בגבורה והשתוממה לתבונה שבתכסיסיו ושיערה שהוא-הוא שגרם למצרים את הצלחתם. דילגתי קצת, ואהבה גדולה מאוד אליו תקפתה. וכשגבר הרגש בליבה, שלחה את הנאמנים שבעבדיה לדבר עמו בדבר נישואים. והוא הסכים לדבר בתנאי שתוסגר העיר. ועשו אמנה בשבועה שיישא את האישה באמת ולא יפר את החוזה לאחר כיבוש העיר. הדיבור והמעשה באו בזה אחר זה, ומשה הודה לאלוהים לאחר שעשה שפטים בקושים וחרט את ברית הנישואים והוליך את המצרים חזרה לארצם. סוף ציטוט. אותה מסורת מצויה בתרגום של הפסוק מספר במדבר בפסאודו יונתן. זהו תרגום ארמי לתורה מארץ ישראל שיוחס בטעות לתנא יונתן בן עוזיאל. בתרגום נכתב, ציטוט בתרגום חופשי לעברית, ודיברו מרים ואהרון במשה דברים לא הגונים על אודות האישה הקושית שהסיעו הקושים למשה כשברח לפני פרעה והרחיקה כי לאישה נשא את מלכת קוש ורחק ממנה. סוף ציטוט. לפי התרגום, ששמר על מסורת נישואי משה לקושית, משה התחתן איתה, אבל לא קיים עמה יחסי מין. לא יעלה על הדעת שאבי הנביאים התחתן עם אישה מבנות חם, ואם כבר התחתן בלית ברירה, אז הוא שמר על תומתו. סיפור דומה, ועל כן לא נביא אותו, מופיע גם בחיבור המכונה דברי הימים של משה. זהו מדרש עברי ממקור לא ידוע, כפי הנראה מדובר בחיבור עברי מימי הביניים, מאות עשירית 11. המסורות הללו על משה שנשא אישה קושית מסבירות את הופעת הקושית יש מאין בספר במדבר. אך מדוע לטרוח ולהמציא סיפור ארוך ומפותל על משה המצבי רק על מנת להסביר פסוק התקוע הרחק הרחק בימי נערותו של משה? גם במקרה זה הייתה, ככל הנראה, מסורת על משה המצביע מהולל, שטרם הגעתו למדיין נשא אישה קושית. מסורת שהד עמום לה נמצא בפסוק אחד בספר במדבר. מפאת קוצר הזמן ורוחב היריעה, נדלג על סיפור הקאת המצרי והבריחה למדיין, ונגיע ישר להתגלות בסנה. סיפור ההתגלות למשה הורכב ממסורות שונות, וכך ניתן להסביר את החספוסים והתהיות בסיפור. משה מתואר כאדם הבורח מהשררה והכבוד. הוא ניסה 5 פעמים לחמוק מהשליחות. ציטוט: ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. סוף ציטוט. משה רועה צון אצל חותנו. כלומר, הבחור הסתדר בחיים. גם אישה, גם עבודה, גם קביעות. מהסיפורים על משה, מצטיירת דמות של איש צעיר ופעיל. אחד עם כושר גופני מעולה. הוא הרי תפר את הר סיני מעלה מטה, מעלה מטה. הקביעה כי הוא היה בן 80 היא חישוב לאחור. הוא מת בגיל 120. הגיל האידיאלי, הנדודים נמשכו 40 שנה, כלומר הוא יצא ממצרים בגיל 80. ספר שמות גם קבע זאת במפורש. משה הגיע אל הר האלוהים, הקרוי גם חורב. זהו שם נוסף להר סיני. ציטוט: וירא מלאך אדוני אליו בלבת האש מתוך הסנה, ויר והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. סוף ציטוט. הסקרנות הרגה את החתול, אבל לא את משה. אלוהים ראה שמשה התקרב, ופנה אליו. משה לא חשש ולא פחד. כשאלוהים קורא, מתייצבים ללא שאלות מיותרות. כזכור, משה ניסה להתחמק מהתיק שנפל עליו, אבל בסוף הוא קיבל את דין התנועה. והסכים לגאול את ישראל ממצרים. קוצר הזמן וקוצר היריעה גורמים לנו לדלג על מכות מצרים. מכות מצרים זכו לדיון בפרק על הניסים במקרא. בדף הפרק שמתי קישור. חציית ים סוף היא אירוע מרשים ומוכר, שגם היא זכתה לפרק משל עצמה. בדף הפרק שמתי קישור. פה נתייחס למדרשי חזל בנדון. חזל דרשו, ציטוט, היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים, כוונה מתווכחים, זה עם זה. זה אומר, אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. דילגתי קצת. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר, אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה. סוף ציטוט. נחשון בן עמינדב הוא נשיא שבט יהודה ואחיה של אלישבע, אשת אהרון הכהן. כלומר, אדם מכובד. מדרש זה הפך את השם נחשון למשהו חלוצי, ואזכיר את מבצע נחשון, פריצת הדרך לירושלים במלחמת השחרור. ונגיע לסוף הסיפור, כי יש לו חשיבות להמשך. ציטוט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. סוף ציטוט. אדוני הושיע את ישראל. בני ישראל ראו את המצרים מתים, וחשוב מזה, הם נוכחו בגדולת ידו של האל. כאילו כל מכות מצרים לא הספיקו להם. הסיפה היא החשובה. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. לאחר כל הניסים והנפלאות, העם מאמין באדוני. ויש פה תוספת מוזרה. ובמשה עבדו. יש בעיה. ממתי מאמינים באדם? כזכור לכם, ציינתי שמחברי התורה עשו מאמצים כבירים לגמד את דמותו של משה. ראינו בסיפור הלידה, פה בחציית ים סוף, ובעיקר בסיפור מות משה, להלן. סביר ש... ובמשה עבדו, הוא הנוסח המקורי. ועורך מאוחר הוסיף את באדוני. על מנת להמעיט ממשה ולהאדיר את אדוני. אני יכול להסביר מדוע עורך מאוחר הוסיף את אדוני למשה. קשה לי להסביר מדוע אותו עורך הוסיף את משה לאדוני. מוטיב חציית ים סוף נפוץ במקרא לאורכו ולרוחבו. קודם כל יש את שירת הים, לא נדון בה. חציית הים נזכרת הן בנביאים והן בכתובים ובפרק על חציית ים סוף הרחבנו בנושא. מפורסמות הן חציות הירדן שהן השתקפות ברורה של חציית ים סוף. הירדן נחצה שלוש פעמים. פעם ראשונה עם יהושע בעת הכניסה לארץ. ציטוט, וכבו נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו, כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד צרתן, והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו. והעם עברו נגד יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית אדוני, בחורבה, בתוך הירדן החן, וכל ישראל עוברים בחורבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. סוף ציטוט. פעם שנייה נחצה הירדן על ידי אליהו שחצה מזרחה, תוך רמיזה לחציית ים סוף. ציטוט. ויקח אליהו את אדרתו, ויגלום, ויקט המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחורבה. סוף ציטוט. המים נעמדו משני הצדדים, ואליהו ואלישה חצו בחורבה. ובהמשך הפרק, אלישה שחצה מערבה. ציטוט. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישב ויעמוד על שפת הירדן, ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, ויקה את המים ויומר, איה אדוני אלוהי אליהו, אף הוא, ויקה את המים ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישה. סוף ציטוט. שימוש בלשון זהה רומזת בבירור לים סוף. בספר יהושע יש עוד התייחסויות לחציית ים סוף. הראשונה היא, של רחב בדבריה למרגלים, והשנייה היא בנאום הפרידה של יהושע. בכתובים נזכר העניין בכמה מזמורי תהילים, ובפרק על חציית ים סוף הרחבנו בנושא. האזכור המעניין ביותר לטעמי הוא אזכור חוץ מקראי. באתר במזרח סיני הקרוי קונטילת עג'רוד בתקופת המלוכה מהמאה השמינית לפני הספירה, התגלו מספר כתובות מרתקות שלא נדון בהן. באחת מהכתובות שנשמרו בצורה חלקית ביותר, יש לציין, על טיח בקיר נכתב, ציטוט, לדתו והוא, סוף השורה חסר, אני ועשוק בנביון איש דל, סוף השורה חסר, לבושם יבן, כלומר רפש או זוהמה, מדב נגאלו בדם, סוף שורה חסר, והנה השורה החשובה, נד חלף, וים יבש עד, חסר, חרון בשנת דבר, רעב וחרב, שיחת קין, כלומר חנית, שקר ומרמה. סוף ציטוט. מדובר ככל הנראה במסורת חוץ מקראית הדנה ביציאת מצרים. מסורת זו שונה מהמסורת המקראית המוכרת לנו, בעיקר בנוגע לגיבור העני והמסכן. אבל המילים נד חלף וים יבש רומזות בבירור לחציית ים סוף. לפנינו תיאור קדום של חציית ים סוף. מסורת שנכתבה עוד טרם המסורת המקראית עוצבה בדמותה הנוכחית. זה לא פחות ממדהים. נדלג אל מות משה וקברתו. סיפור מות משה אפוף בערפל מסתורין קל. לאחר שאדוני העלה את משה להר נבו והראה לו את הארץ המובטחת, הרי, ציטוט, וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב, על פי אדוני, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פעור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, ומשה בן 120 שנה במותו, לא קהתה עינו ולא נס לכו. סוף ציטוט. משה מת על פי אדוני. ועולה השאלה, מדוע להזכיר דבר כזה? הרי כל אחד מת בסוף. אין זאת, כי יש פה פולמוס עם מסורת שמשה לא מת. במקרא יש שני אנשים שלא מתו. אחד הוא חנוך, בבראשית פרק ה', שלא נדון בו. והשני, החשוב לנו, הוא אליהו, שמעוצב כמשה שני. על חנוך ועל אליהו הרחבתי בפרק על עשרת הצדיקים. בדף הפרק שמתי קישור. גם משה וגם אליהו הסתלקו מהעולם בעבר הירדן המזרחי. שהרי אליהו יכל לעלות לשמיים מכל מקום שהוא. אבל בעוד אליהו עלה בסערה השמיימה, הרי בנוגע למשה מודגש כי הוא מת על פי אדוני. כלומר, הייתה פה בעיה שצריך לפתור. הבעיה היא המסורת שמשה לא מת. ואם הוא לא מת, הרי החשש מפולחן האישיות הוא מוחשי ואמיתי. ההמשך מרתק לא פחות. ולא ידע איש את קבורתו. יש פה ניסיון לבנוע פולחן קברי צדיקים. אבל מצד שני, אולי לא ידע איש את מקום קבורתו, כי הוא לא מת. ואזכיר את ישו, שניתן לגזור ממנו אחורה, על אליהו ומשה. החיבור לאליהו נזכר בעת הצליבה, ציטוט, ובשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול, אלוהי אלוהי, למה שבקתני? שתרגומו, אלי אלי, למה עזבתני? כמה מן העומדים שם שמעו זאת ואמרו, הנה לאליהו הוא קורא. מישהו רץ, ומילא ספוג בחומץ, הצמיד אותו אל קנה, והגיש לו לשתות, כלומר גרם סבל לישו, באומרו, הבה נראה אם יבוא אליהו להוריד אותו. סוף ציטוט. לגבי ישו, יש שתי מסורות בנוגע לסיום חייו. אחת היא שהוא עלה ישירות השמיימה. ציטוט. לאחר שדיבר אליהם, אל תלמידיו הכוונה, ניסה האדון, כלומר ישו, השמיימה, וישב לימין אלוהים. סוף ציטוט. המסורת השנייה היא שהוא מת וקם לתחייה. ציטוט. נכנסו לתוך הקבר מרים המגדלית, מרים אמי יעקב ושלומית, וראו בחור אחד יושב מימין, והוא לבוש גלימה לבנה. הן ידהמו, אמר להן, אל תיבהלנה. את ישוע מנצרת אשר נצלב אתן מחפשות? הוא קם לתחייה ואיננו פה עוד. סוף ציטוט. הסיפור על ישו עוצב לפי קורות חייו של משה, וסביר שהמסורת על אי מותו של משה מהדהדת בסיפור אי מותו או כמעטו לתחייה של ישו. בנוגע למקום קבורתו של משה, העלה מורי ורבי פרופסור אלכסנדר אורפה הצעה מעניינת. משה נקבר באזור הר נבו. והנה, במצבת משה, מצבה מואבית מהמאה התשיעית לפני הספירה, נדון בה בפרק על המואבים, כתב משה מלך מואב כך. למרות שהמצבה כתובה במואבית, לא אתרגם כי תבינו הכל. ציטוט, ויומר לי כמוש, לך אחוז את נבו על ישראל, ואהלך בלילה, ואלתחם בה מבקוע השחרית עד הצהרם, ואוחזה, ואהרוג כולה, 7,000 גברין וגורין, וגברות וגורות ורחמות, נשים צעירות, כי לאשתר כמוש החרמתיה, ואקח משם את כלי אדוני, יוד ה' וו ה', ואסחב הם לפני כמוש. סוף ציטוט. האל כמוש הורה למשה לתקוף את העיר נבו. משה תקף את העיר, כבש אותה והחרים אותה. כלומר, הרג את כולם. 7,000 גברים, ילדים, נשים, ילדות ונערות צעירות. בנוסף, הוא לקח משם את כלי אדוני. שימו לב, זו הפעם הראשונה ששמו של אלוהי ישראל נזכר במפורש בכתובת חוץ מקראית. יוד ה' וו ה'. זאת ועוד. מהעיר נבו נלקחו כלי אדוני. וכלי אדוני משמעם מקדש לאדוני. הצעת פרופסור רופא היא כי בעיר נבו היה מקדש לאדוני שהוקם על קברו של משה רבנו. וכי איזו סיבה יש להקים מקדש במקום כזה? רק דמות מיתית כמשה רבנו יכולה להיות סיבה להקמת מקדש אדוני בנבו. הצעה מעניינת ללא ספק. זהו, עד כאן, דומא מנחא, על משה רבנו, יציאת מצרים ומה שביניהם. תודה לכם שהאזנתם. אני מקווה שהצלחתי לעורר את סקרנותכם בנוגע לדמותו המופלאה של משה, למרות שנגענו בחלק מהנושאים על קצה המזלג, ובאחרים לא נגענו כלל. בהכנת הפרק נעזרתי בספרם המופלא של מורי ורבי יאיר זקוביץ' וחברו ורעו אביגדור שינן, לא כך כתוב בתנ"ך. הדואל הוא ilan@ilanabc.co.il. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, והפיצו את שם התוכנית בקרב חבריכם ומכריכם. תודה. אות המעבר נלקח מת הקונצ'רטו לפסנתר מספר 21 של מוצרט. תודה צדיק. הפרק הבא יעלה באלף באייר. שם הפרק, לוט, נסיבות, עריות ודוד. על המואבים. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של הפרק המקורי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן ודן אשתיר, שעזרו לי ליצור פרק טוב יותר, איכותי יותר וראוי יותר. להתראות.